קדושה לעולם כולו. והיא מוזכרת בספר התנ"ך וגם בספרי האומות. אבל נבדוק. ירושלים אינה מוזכרת אפילו פעם אחת בספר של הישמעאלים. לא מוזכרת. היא מוזכרת הרבה בספר של המינים. הם מדברים עליה הרבה. ובתורה? מה קורה בתורה? לא מוזכרת בכלל. נכון? אם אנחנו אומרים ירושלים מוזכרת כך וכך פעמים בתנ"ך, למה אומרים תנ"ך? כי אנחנו לא רוצים להזכיר שירושלים לא מוזכרת בתורה. אבל אם אנחנו מבינים, יש פה דבר מאוד עמוק. בספר הקוראן, ירושלים מוזכרת בדרך אגב, לא בשמה, אלא כאל המקום שאליו לא מתפללים. כן? הרי המייסד שלהם החליט שמפסיקים להתפלל לכיוון ירושלים, מתפללים לכיוון אחר. כך שירושלים מבחינתם זאת עיר ששייכת לעבר. אצל המינים, ירושלים זאת עיר ששייכת להווה. הם מדברים על המייסד שלהם, איך הוא יסובב בירושלים. ומה עם התורה? התורה מדברת על ירושלים בתור העיר של העתיד. המקום אשר יבחר. זאת אומרת, לא המקום אשר בחר, אלא המקום אשר יבחר. לדבר הזה יש משמעות עמוקה מאוד, והיא שביהדות הקדושה לא שייכת לעבר, ואפילו במידה מסוימת לא שייכת להווה, היא שייכת לעתיד. וכאן יש מקום לשים לב לדבר מעניין. בכל מקום בעולם יש מקומות שנחשבים למקומות קדושים. ועובדי עבודה זרה היו מומחים גדולים מאוד לזיהוי המקומות האלה. התורה אומרת שעבודה זרה נמצאת על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן. נשאלת השאלה, ואם העבודה זרה לא נמצאת על גבעה או לא תחת עץ, לא צריך להשמיד אותה? צריך להשמיד אותה. אלא אומרת הגמרא שתדע איפה לחפש. כי עובדי עבודה זרה הם יודעים את המקומות המתאימים לעבודה זרה, וזה על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן. כלומר, הייתה בעובדי עבודה זרה תחושה, היה להם חוש שעבד קצת מן האדם המודרני, לחוש את המקומות האנרגטיים, מקומות שיש בהם אנרגיה מיוחדת, ושם עשו עבודה זרה. מה עם ירושלים? ירושלים הייתה מקום, כך אומרת הגמרא במנחות, שבו לא עבדו עבודה זרה מעולם. כלומר, הר הבית זה מקום שבו גד החוזה העיד שלא נעבדה שם עבודה זרה. מה זה אומר? שהמקום הזה הוא מקום שהקדושה שלו היא לא קדושה מכוח הטבע, אלא היא קדושה מכוח זה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, וזה למעלה מכוחם של עובדי עבודה זרה לתפוס, ולכן הם לא קידשו את המקום עד שלא נתקדש על ידינו, על ידי שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בירושלים. ירושלים יש לה אופי של עתיד בכלל גם לגבי מהלך הגאולה. מהלך הגאולה נעשה בתחילה על ידי הקמת מדינת ישראל. יפה מאוד. מה עם ירושלים? לא נכבשה אז. נכבשה מאוחר יותר. כי ירושלים תמיד באה אחרי. יש על זה דיון מעניין בגמרא במסכת ברכות. יש שאלה, יש מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן. מה המחלוקת? האם סומכים גאולה לתפילה רק בשחרית או גם בערבית? יש הרבה מה לדבר על זה, דיברנו מספר פעמים על המשמעות העמוקה של הדבר הזה. זה המחלוקת האם יש ערך להתחלת לגאולה או רק לגאולה שלמה. אבל מרן בן ישחי, רבי יוסף חיים, בספר בן יהוידע על הסוגיה הזאת אומר כך, שהמחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן זה כאשר מתרחש נס, ואנחנו יודעים שיהיה נס יותר גדול לאחריו, האם בכל זאת לקבוע יום טוב על הנס הראשון או לא. כך אומר רבי נשחי. אז באמת המציאות היא שעם ישראל קבע יום טוב על הנס הראשון, הקמת המדינה. ועם ישראל קובע נס, קובע חג בוודאי על הנס השני. לכו לעלמה. נגיד, יש אנשים מתווכחים, מדינת ישראל זה קודש, זה לא קודש, אבל מגיעים לירושלים. ירושלים זה המקום שבו האדם נבחן. המקום שבו מתברר מה העומק של האמונה של האדם. וזה מה שאמרו חכמים גם, שבירושלים יש שבירושלים יש צורך לדרוש אותה. הרי כתוב ציון היא דורש אין לה. אמרו חכמים בירושלמי, מכאן מכלל דבאי דרישה. כלומר, ירושלים זה מקום שאתה יכול להרגיש את הקדושה שלו אחרי מאמץ מסוים. ולכן, יש למדינת ישראל היום איזשהו מבחן. יום העצמאות הוא יום שבו לא עובדים. זה על פי חוק. יום ירושלים, אתה יכול לעבוד. אין חוק שמאפשר לך לא לצאת לעבודה ביום ירושלים. כלומר, זה המבחן שלך. המבחן שלך, אם אתה מסוגל לחוש את מה שמתרחש שם. אפשר לומר גם שראינו בראשית מלכות ישראל במקדם, שהיו לנו שלושה מלכים. מלך משבט בנימין, שאול. לאחריו, דוד. לאחריו, שלמה. וכל אחד ידע לעשות עבודה משלו. שאול ידע להקים מלכות. בבחינת הקמת מדינת ישראל של ימינו. מעבר לזה, לא הרבה. אמנם שאול היה צדיק גדול, אבל הוא בכלל לא מתעסק בשאלה של כיבוש ירושלים, את ירושלים הוא לא כבש. בא דוד, עושה את יום ירושלים, כובש את ירושלים, והוא מכין את המקדש, אבל הוא לא בונה אותו. כי דוד יודע לשים קדושה בלאומיות. מה עם שלמה? הוא יודע גם לבנות את בית המקדש. ותמיד השאלה, ומה מיוחד בבית המקדש? שהוא בעל ערך אוניברסלי. כל העולם כולו עולה למקדש. זה לא רק שיש מקום שבו יש קדושה לעם ישראל, יש קדושה לעולם כולו. וצריך לדעת תמיד להבחין באיזה שלב של ההיסטוריה אנחנו נמצאים. אנחנו כבר מזמן לא בשלב של סתם הקמת מדינה, עשינו את זה ברוך השם. אנחנו כבר, השלב של המפגש עם ירושלים הגיע, ואנחנו עכשיו מתכוננים לשלב השלישי, שמאומות העולם יבואו את ירושלים. כלומר את האמת, מנהיגי העולם, לא רק נשיא ארצות הברית, מנהיגי העולם התחילו להבין את הנקודה הזו, והם רואים בעם ישראל ובמדינתו את האור של העולם כולו, המקום שבו אפשר לתקן את כל הצרות של העולם כולו, וליהודים זה קצת מפריע. כלומר, הרבה פעמים היהודים אומרים, הצהרות הפרו-ישראליות האלה מספחות לנו את החיים, כן? אבל אין מה לעשות, אומות העולם לא מחכים שאנחנו נסכים, הם עושים את זה בלעדינו. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עמנו, ואחר כך אנחנו אומרים, הגדיל השם לעשות עמנו, ואפילו היינו שמחים. לא, זה באמת חדש, לפעמים אנחנו גם שמחים, ובסוף אפילו גם הרבנים מסכימים לדבר הזה. אבל אנחנו רואים שהמהלך של ההיסטוריה הולך ומתקדם, וזה חשוב לא לפספס את המהלך ההיסטורי. אנחנו שמים לב, דיברנו על זה בשבת, שהקדוש ברוך הוא יש לו רחמים גדולים על ישראל, וכאשר אנחנו מבקשים ממנו להושיע אותנו, אנחנו אומרים, ענה, השם הושיע, ענה. מה זה ענה? עכשיו, נכון בארמי, מתרגם יונתן, כען, כען, הכוונה עכשיו. ועכשיו של הקדוש ברוך הוא זה כנראה 51 שנה, כי בהתחלה הוא הושיע אותנו בהצהרת בלפור, חיכה 51 שנה כדי להשמיד את חיל האוויר המצרי. 51 שנה לאחר מכן, 28 מטוסים ישראלים, כוח מעשה וגיד לעמו, כוח מטוסים מסתובבים באוויר של סוריה במשך חצי שעה ולא נפגעים, וחוזרים הביתה בשלום אחרי שהשמידו את היכולת של האויב. זאת אומרת, כנראה שכל 51 שנה יש איזו הזדמנות להודות לקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים גם לצרף להלל של מחר בבוקר, אנחנו גם צריכים לצרף את הכוונות על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו לפני מספר ימים, כשגאל אותנו מסכנה מיידית וממשית, ולהבין שזה מצטרף לכל המהלך של אמירת ההלל ביום ירושלים, שהיא משום היציאה ממיתה לחיים. הגמרא אומרת שהיה צריך להגיד הלל ביום פורים, ומדוע היה צריך להגיד הלל ביום פורים? כי אם מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן, אז והגמרא עונה מה שהיא עונה. אבל בימינו, כן, העניין חוזר למקום, ומעבדות לחירות אנחנו אומרים שירה ביום העצמאות, ממיתה לחיים ביום ירושלים, לא כל שכן שאנחנו צריכים להגיד את ההלל. ירושלים יש לה יכולת לאחד. מפורסם, ירושלים הבנויה כשחוברה על הירדיו, שהיא מחברת את כולם, שירושלים היא המקום שבו כל עם ישראל מרגיש בבית, כל עם ישראל פוגש אחד את השני, והדבר הזה קורה ברגלים, אבל גם קורה כבר עכשיו, במקום שלפני הכניסה למקדש, בכותל המערבי, שכל עם ישראל מגיע לשם וכל עם ישראל רוצה להרגיש שייך לדבר, וגם אנחנו בירושלים יכולים לחבר גם בין הכרות שונות של האלוהות. הרי ירושלים נקראת ירושלים על שם יראה ושלם. יראה זה השם שאברהם נתן למקום, שלם זה המקום, זה השם ששם בן נוח נתן למקום. מה ההבדל בין התפיסה של אברהם לבין התפיסה של שם בן נוח? שם בן נוח ידע את השם בגלל שאבא שלו סיפר לו. שם בן נוח היה, אפשר לומר, דתי, דתי מבית. אברהם היה צריך לראות, ייראה, היה צריך להתבונן בצורה פילוסופית, עד שבסוף נגלה אליו בעל הבירה, הציצה אליו בעל הבירה. כלומר, יש מהלכים שונים, מהלכים הפוכים של דעת אלוהים. יש מי שזה בא לו באופן טבעי, ויש מי שצריך מחקר. ואי אפשר לירושלים שתשרה שכינה בה בלי החיבור של כל ההכרות. לכן ירושלים נקראת גם ייראה וגם שלם, ירושלים. ניתן לומר שגם המאבקים הגדולים שמתרחשים היום בעולם ייפטרו דווקא בירושלים. הכיצד? היום יש ויכוח גדול מאוד, בעצם אנחנו במה שנקרא התנגשות הציביליזציות בין המערב לבין המזרח, כשהמערב יש לו טענה, זה לא רק מאבק על השלטון, אלא זה מאבק של ערכים. העולם המערבי בא בשם החירות של האדם. מדוע? משום שהעולם המערבי ירש מהפילוסופיה היוונית את הרעיון שהאדם הוא מרכז המציאות. מה עם אלוהים? אלוהים בפריפריה, הוא לא מתערב. ולכן המשטר האידיאלי מבחינה פוליטית לפי המערב זה המשטר הדמוקרטי במיוחד הליברלי שנותן מקום מרכזי לאדם. העולם המזרחי המוסלמי בעיקר קיבל בירושה מהדתות הקדומות שאלוהים הוא במרכז והאדם בפריפריה. האדם לא חשוב. מה שחשוב זה אלוהים. ולכן המאבק בין שני הגושים הוא מאבק שלא יכול להיפטר רק על ידי הכרעה צבאית, יש פה מחלוקת ערכית. הפתרון נמצא כמובן בירושלים. אנחנו צריכים להקים פה בית ספר שבו יבואו ללמוד גם המזרחים וגם המערבים, ללמוד מה המבנה האמיתי של המציאות. המבנה האמיתי של המציאות הוא שלא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז, אלא הדיאלוג ביניהם, המפגש ביניהם, הידידות, האינטימיות בין הבורא לבין הבריאה, שבא לידי ביטוי מרכזי והקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כשיבואו מכאן לכאן מכל אפסי ארץ ויראו כיצד יש חברה אנושית שחיה בידידות ובאינטימיות עם בורא העולם, הדבר הזה ישמש כדגל לייצור לכל האנושות כולה. וזה כנראה מה שמרגישים בני אומות העולם כשהם מרגישים שכאן מתרחש משהו שהוא נוגע לא רק לגאולה של עם ישראל כמו יום העצמאות, אלא נוגע לגאולת העולם כולו, כפי שמורגש בימים אלה ממש, שגם הם מתחילים להעביר את השגרירויות שלהם אל ירושלים בגלל שהם מרגישים שהקודש נמצא כאן. זה לא רק מהלך פוליטי ציני אינטרסנטי, יש פה חשיבה שרואה את הגדלות של מה שמתרחש. יש במדרש שכאשר עלה המקדש באש, כשהמקדש עלה באש, אז הכהנים עמדו על גג בית המקדש וזרקו את המפתחות כלפי מעלה, ויצאה כיסת יד ולקחה את המפתחות. אז קודם כל המפתחות של המקדש שמורים במקום טוב. אבל אפשר לומר שמאז מלחמת ששת הימים המפתח התחיל להופיע מחדש. תסתכלו טוב טוב מעל הר הבית, תראו שהמפתח התחיל לרדת. כן? כן, כן, יש מפתח. מפתח של בית המקדש מתחיל לרדת. זה הולך ומתרחש לעינינו. ולכן צריכה להיות גם ציפייה גדולה לזה שאנחנו הולכים ופוגשים מחדש את השכינה שגלתה מעל שולחן, מעל שולחננו, ואנחנו היינו כבנים שגלנו מעל שולחן אביהם במשך כל השנים, ועכשיו אנחנו חוזרים אל שולחן אבינו. יש בגמרא וגם בזוהר שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה עד שלא ייכנסו ישראל לירושלים של מעלה. מה זה ירושלים של מעלה? זה המקובלים מסבירים שירושלים של מעלה זה מאגר של נשמות מיוחדות. יש בדרך כלל בעולם הזה נשמות רגילות, יש משורש קין, שורש הבל, כל מיני נשמות מכל מיני שורשים. אבל יש נשמות מיוחדות שהן נקראות נשמות של ירושלים של מעלה. והנשמות האלה הן יורדות לעולם בשלבים מאוד מיוחדים, לא סתם. כן, הסביר הרב גץ, זכרונו לברכה, מתי מגיעות הנשמות הגדולות האלה לעולם? ברגע שישראל נכנסו לירושלים של מטה. איפה זה ירושלים של מטה? פה. כלומר, מאז מלחמת ששת הימים יש נשמות גדולות מאוד בעולם, הרבה יותר גדולות מכל הנשמות שהיו בכל הדורות. וכאשר הרב גץ אמר את זה, זה היה בלשכתו שמעל הכותל המערבי, והוא אמר את זה לאיזה תלמיד חכם שאמר לו, וזה היה בלגיון ירושלים, כשהרחבה הייתה מלאה בכיפות סרוגות. ואז אותו תלמיד חכם שאל את הרב גץ, ואיפה הנשמות האלה שאתה מדבר עליהן, נשמות גדולות? הוא אומר, תסתכל מהחלון. זה כל אלה. אז אשרנו שיש לנו נשמות גדולות, לא כל אחד זוכה שתהיה לו נשמה גדולה, אבל ברוך השם שנשמותינו, נשמות אלה שמכירים את גאולת ישראל, את גאולת השם בדור הזה, הם באמת הנשמות שהולכות ומקדמות את ההיסטוריה, ועליהן, על הנשמות הגדולות האלה, מוטלת ההצלחה של ההיסטוריה, כך שאנחנו צריכים להיות מודעים, כאשר אנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא על מלחמת ששת הימים, ועל שחרור מקום המקדש וכל ארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שההודעה הזאת גם מחייבת אותנו לפעולה לא כלפי העבר ולא כלפי ההווה, אלא כלפי העתיד. חג שמח.
חג שמח.
Amen. Amen.